ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אנחנו עומדים בפרק אחד, ממשיכים את נבואות הזעם של ירמיהו. אנחנו ממשיכים את הנבואות הקשות של ירמיהו, לגמרי לא קשות. גם היום נפגש עם נבואה קשה. אם נתבונן בפרק של הדרך, יש לכולם דברי מקורות? אם נתבונן בפרק שלפנינו, אז כולו הזרה לפני האסון שעומד להתקרב. ויש בפרק חלוקה פנימית ברורה, אפשר לראות אותה, כל מי שמחזיק את תנ"ך שבנוי על פי המסורה, אז הוא רואה שארבע פעמים חוזר הביטוי, כה אמר השם כתבקות, אני קורא כך בפסוק ו', לאחר מכן בפסוק ת', כה אמר השם כתבקות, בפסוק ט"ז, כה אמר השם, ובפסוק כ"ב, כה אמר השם, הנה אנ בא לארץ צפון וכו' וכו'. אז יש לנו פה מה שנקרא חלוקה פנימית של הפרק, שזו הנקודה שמאפיינת אותה, את הכותרת כה אמר השם. אני מזכיר שאין לנו איזה כותרת של הנבואה. בעזרת השם בשבוע הבא, אנחנו בעזרת השם בסייעתא דשמיא נגיע לפרק ז', אז שם נראה, תסתכלו לרגע בפרק ז', הדבר אשר היה אל ירמיהו מאת השם לאמור, עמוד בשער בית השם וקראת שם את הדבר הזה. זאת אומרת, יש כאן מאפיין נדיר ביותר, שהנביא אומר לנו איפה נמצאים על דברי הנבואה. הקדוש ברוך הוא אומר לו להתנבות, בדיוק אותו דבר. הקדוש ברוך הוא אומר לו להתנבות, והוא אומר לו איפה לומר את הנבואה. לך לשם בית השם, לך להבדיל, לרחוב יפו 23, תעמוד שם בקומה שנייה, שם אני רוצה לומר לך את הנבואה. אבל בדברים שלפנינו, אין לנו הגדרה מדויקת ומסודרת של העניין, דיברנו על זה בשבוע שעבר, אז זה המשך, אבל יש כאן בהחלט חלוקה של הפרק, שנדמה לי שהחלק הראשון מדבר על המלחמה הנוראה שמתקרדת אלינו. אני מזכיר, אנחנו מדברים 30 שנה לפני החורבן, ירמיהו מצייר להם מה הולך להיות, והחלק השני מדבר שכולם השנים במצב, אי אפשר לגלגל את האחריות, זה לא חבילה עוברת. הוא אחראי, זה אחראי וזה, כולנו אחראים על העניין הזה. החלק השלישי של הפרק, העם לא רוצה בכלל לחזור מתשובה. יודעים בדיוק מה המצב, את אף אחד לא מעניין כלום. ובסופו של הפרק, אנחנו כבר עומדים בזה שהאויב פיזית מגיע, לא שזה היה בפועל, זה הכל במראה הנבואה. לא שהדבר הזה קרה בפועל, אנחנו המקדש עומד על תילו, בירושלים חיי החברה וחיי השעשועים במיטבם. שום דבר לא קורה בהלכה למען זה. הבורסה גועשת, אנשים זה, ויש איזה משוגע אחד, קוראים לו ירמיהו, והוא מתנבא על כל הדברים האלה. הדברים האלה בפועל יקרו בעוד 30 שנה, אבל הוא במראה הנבואה מתאר לאנשים מה בדיוק יקרה. אז בזה אנחנו עומדים, ושעננות, זה מה שעולה לנו מתוך הפרק, אנחנו תכף נראה את זה בפנים, ובהחלט אין שום ספק שהכריזו על ירמיהו כעל איזה טיפוס הזוי, משהו לא נורמלי, משהו לא בסדר, ואנחנו יודעים גם מה עשו איתו, אבל זה לא מסתדר, כי כלפי חוץ הכל היה נראה בסדר. הכל, החיים ממשיכים כרגילם וכעניינם, רק מסתובב פה אחד שמפיץ נבואות מאוד קודרות, מאוד עצובות, מה אנחנו צריכים בכלל להתייחס לעניין הזה. עכשיו, תראו איך הוא מתחיל לתאר לנו מה קורה. אני קורא את הפסוקים הראשונים, שהם פסוקים שמביאים איזשהו דבר מאוד מוזר. האיזו בני בנימין מקרב ירושלים, ובתקוע תיקעו שופר, ועל בית הכרם תקעו מצאת, כי ראה נשקפה מצפון בשבר גדול. הנבא והמעונגה דמית היא בת ציון, אליה יבואו רועים ועדריהם תקעו עליה, אוהלים סביב ראו איש את ידו. ירמיהו פונה לשבט בנימין. ולמה הוא פונה לשבט בנימין? כי יש לו יחס מיוחד אליהם. היחידים שנותרו בתוך ירושלים זה יהודה ובנימין. תראו בטובכם בדף המקורות שלפנינו את הרד"ק. האיזו, הניסו, כמו שמופיע פרשת השבוע, שלח העז מקנך. אמר לבני בנימין שאין בירושלים, אתם בנימין נוסו והניסו את אשר לכם מקרב ירושלים. כל שכן נשאר עליכם, כי אפילו ירושלים תלכד. ומה שאמר העיזו, ואיפה מצאנו מילה כזאת, כשאתה רוצה להגיד למישהו לתת ממקום מסוים, אתה אומר לו העיזו, מה זה העיזו בני בנימין? מה פתאום העניין הזה? הוא דרך גוזמה, כי אין להם מקום אנא ינוסו שם, אלא כאומר להם, אם יש לכם מקום, נוסו, ועניסו מקרב ירושלים, כי גם היא תלכד, וירושלים הייתה ליהודה ובנימין. אז למה הוא אמר לבנימין? כי אדם שנוהם על קרוביו תחילה, כי הוא כואב עליהם יותר ממה שהוא כואב על אחרים. והרי ירמיהו היה מאיפה? מענתות מארץ בנימין, כך למדנו בתחילת הספר. והם היו קרוביו ובני משפחתו, כמו שאמר לו עליהם, כי גם על אחיך ובית אביך וכו' וכו'. זאת אומרת, ירמיהו פונה לקרובים אליו, והוא אומר, חבר'ה, אתם חייבים לגרוע. אין, אני לא. כי אם ירושלים היא עיר המבצר ועיר הבירה, ובה יש הכי הרבה אוכל, הכי הרבה צבא, הכי הרבה, מכל מה שצריך יש לה הכי הרבה, וגם עליה עומד האויב לבוא, אז מאיפה נברח? אתם מכירים את הסיטואציה הזאת? אתם הולכים, אני זוכר פעם במילואים, פתיחת קיר בבקעה, מתחיל לרדת גשם. אז אתה הולך ברחוב קינג'וב ויורד גשם, אתה נכנס באיזשהו מקום, המטריה עפה, ישוח איזה, בשלב מסוים, אתה באים את הפתיחת פיר, אתה אומר, יאללה, גמרנו, אנחנו כבר מפה נצא יתומים, אין איפה זה, אתה הולך בגשם, אין לך לאיפה לברוח, אין לך מה לעשות, להבדיל. פה ירמיהו פונה לבני בנימין שהם הקרובים אליו, והוא פונה להם בצורה מאוד מיוחדת, האיזו בני בנימין מקרב ירושלים, ובתקוע, שם של מקום, יש לנו תקוע באחד המקומות ששומר על ירושלים, יש להם מישהו שרוצה לומר, יש להם מישהו שרוצה לומר שתקוע היא בכלל נמצאת בצפון, נמצאת במקום אחר. שימו לב למשחקי המילים פה, אין לנו זמן לעסוק בהם, כי אנחנו רוצים להספיק פרק בשיעור, אבל ובתקוע תקעו שופר. בית הקרן הוא מסעת, מסעת ומדורה, מסעות שהיו מסעים בראשי חודשים, יצאנו עכשיו מראש חודש שבט. בית הקרן, שוב, יש מי שרוצה לזהות אותה ביוגרפיה מקראית עם הקרן של היום, ואולי זה ביטוי לקרן שיש באיזשהו מקום, ויש שם איזה בית שעומד איזה צופה. אנחנו מדברים על מלחמה בתקופת המקרא, אין אבדקור, אין אסמסים, אין שום דבר, אז מעמידים שומרים על מגדלים גבוהים, ואם הם רואים שהצבא מגיע, מה פשט אם ייתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו? אנחנו אומנם רחוקים קצת מחודש אלול, אבל מבחינת המחשבה, אם ייתקע שופר בעיר, שהשומר על המגדל תוקע בשופר, זאת אומרת שהוא רוצה לומר לאנשים, רבותיי, מלחמה מתקרבת, אז האם ששומעים את השופר עם לא יחרדו? נדמה לי שהיום לפני 21 שנה פרצה מלחמת המפרץ הראשונה. הישיבה הייתה פה כמרקחה, אני השריונר גויינתי באותו לילה, חשבו שאנחנו הולכים להבקיע את עיראק, אני לא יודע בדיוק מה, אז, אבל ניסו אותנו באותו לילה, צווי 8, אני חושב שחודש או משהו הייתי במילים, בימחים חלק עלו לצפון, חלק עלו, אבל היום התחילה נשאר את המפרץ. אז פחד ואימה נוראים, הישיבה הייתה במהלך רוחני שרב יעקב הוביל אותו בצורה מיוחדת מיוחדת במינה. אז בכל מקרה, אבל בית הקרן תום הסת, תראה משקפה מצפון לשבר גדול. מהו השבר הגדול שהולך להיות? זאת אומרת, מה בדיוק מתרחש? מה שמתרחש, הנבה והמעונגה תמיד דיבת ביון. ירושלים היא נבה ומעונגה, אבל מה יקרה לה? מה יקרה לירושלים? אליה יבואו רועים ועדריהם. רועים זה אנשים גפים, אנשים שרומסים את הכל. אנשים, ומה הם עושים? ותקעו עליה אוהלים סביב, ראו איש את ידו. זאת אומרת, כל אחד אומר לעצמו, אני יושב פה, אני יושב פה. זו הרגשה של כיבוש, הרגשה של אנשים שמזלזלים בירושלים, וממילא הנביא מאוד מאוד פוחד, תראו את אברבנאל במקום מספר 2, והנה אני דימיתי ציון לאישה הנבה והיפה והמעונגה, ואתה השם אוי נלה, כי אליה יבואו רואים והם אנשים גזים, במקום שהיא הייתה נבה ומעונגה, ועדריהם תקו עליה, והוא משל לחייליהם אוהלים סביב, ראו איש את ידו. רוצה לומר שיהיו אוהליה רואים שהם המלכים הבאים על ירושלים, חונים סביבה, כולם פושטים על ירושלים. ואיזה מוטיבציה יש להם? מה המוטיבציה? כל מי שהיה חייל יבין את שני הפסוקים הקרואה, את שני הפסוקים הבאים בצורה מיוחדת במינה. מה קורה? קדשו עליה מלחמה, קומו ונעלה בצהריים. אומרים המפקדים לחיילים שלהם, קדימה ישראל, יש לנו הזדמנות טובה. אומרים החיילים, אוי לנו, כי פנה היום כי ינטו צלילי ארץ. לא מתאים לנו, השמש זורחת, ינטו צלילי ארץ, בוא נחכה למחר. ופתאום יש התעוררות, קומו ונעלה בלילה ונשחית ארמנותיה. כל כך רוצים להרוס את ירושלים, האויב כל כך אכזר, שלא מנצלים את איתני הטבע הזו, בוא נמור שעתיים ונעלה בעוד שעתיים. בלילה, להרוס את כל הארמנות, אין להם את יד לילה, אין להם את כל, אין להם ארטישוק וכו' לכבוד ה... קצת כבוד לשריון, קצת, ניתן להם קצת כבוד, אז אין להם את כל העניינים הללו, אבל יש להם מוטיבציה אדירה, הם רוצים לעלות, העיקר להרוס את ירושלים, העיקר לענפה מהונגה שתהפוך לדבר נוראי, כמו שהוא אומר, כמו שהוא מדביר, ותראו את המצודות במקום מספר 3, קדשו, יזנזו אלו לאלו, ויאמרו, הזמינו עליה מלחמה, קומו ונעליה בצהריים, וכאשר לא יכבשו העיר ביומו, יתעוננו, הצל של הערב, תראו את פסוק ה' במצודות, מרוב תאבתם להשחיתה, יאמרו, קומו ונעלה בלילה, ונשחית ארמנותיה ולא נמתין עד יאיר היום. ואנחנו נפגשים פה באויב, והאויב הזה חדור במוטיבציה להרוס את ירושלים. ובדבר הזה צריך ירמיהו לשכנע את האנשים. עכשיו, הוא לא נותן להם, הוא לא אומר, חבר'ה, אם תצומו 3 ימים זה לא יהיה. הוא לא אומר, אם תעמדו על הראש ותנפנפו ברגליים זה לא יהיה. אין לו מה, אין לו כביכול, הארסנל של התחמושת שלו כבר נגמר. אין לו מה להגיד להם. אבל הוא מספר להם מה עתיד, מה עתיד להיות, מה אמור להגיע.
מה אתה
רוצה להגיד לו מהם פעלים? אוקיי, בהמשך, דיברנו על זה, נדבר על זה. נגיע גם על זה.
למה
הוא אומר
זה לכוהנים?
מה?
למה הוא אומר זה לכוהנים?
אני
רוצה
להגיד לכוהנים שמעת. הכוהנים,
כל
השדה, כל הכוהנים. לא הבנתי, איפה
כתוב כוהנים? לא, למה הוא אומר זה לכוהנים? עוד הרבה מאוד מלבדים עניינים. למה
הוא
אומר זה לכוהנים?
לא, להם הוא אומר, לבנימין אומר לברוח, הוא קרוב לזה, הוא אומר
שכוהנים,
הוא לא אומר לכוהנים לברוח, הוא אומר לאנשי בנימין שהם המשפחה שלו, הוא אומר, אתם תגיעו למצב שלא יהיה לכם לאן לברוח, לא יהיה לכם לאיפה ללכת, אבל הוא פונה לכולם, כל מי שנמצא, יהודה ובנימין וכוהנים וכו' וכו', כל מי שנמצא, הוא פונה עליו. עכשיו מה הוא אומר? ככה אמר, השם צבקות, יש כאן איזשהו שיתוף, יש כאן איזשהו שיתוף שהקדוש ברוך הוא כביכול נלחם נגד עם ישראל. ומה הוא אומר? כי כה אמר השם צבקות, כרתו עצה, מותר לכרות עצים במלחמה? תראו לרגע במקור מספר 5, כי תצור על עיר ימים רבים להילחם עליה לתופסה, לא תשחית את עצה ראש השנה לאילנות היום לפי שיטת בית שמאי, לידוח עליו גרגן, כי ממנו תוכל ואותו לא תכרות, כי האדם עץ השדה לבוא מפניך במצור, רק עץ אשר תדע כי לא עץ מאכל הוא, אותו תשחית וחרת, ובנית המצור על העיר אשר היא עושה אינך מלחמה עד ריבתה. כי ביכול הקדוש ברוך הוא נותן כאן הוראה נגד החינוך של עצמו. במחזור על עיר שאמורה להישאר, אז אסור להחליט את אצלם האחי. כי צריך שגם אם אתה עושה מצור על מקום מסוים, שיהיה לאנשים מה לאכול. אבל כאן המצב של ירושלים זה חולה תופנים. אין סיכוי לירושלים להשתקם בכלל. אז ממילא, מה עושה הקדוש ברוך הוא? קירטו עצה ושיפחו על ירושלים סוללה. היא העיר אופקה גבולה עושק בקרבה. צדק חברתי, עושקים, העושק הוא בקרבה. זאת אומרת, תמיד נדמה לנו טוב, בשוליים, שם, בסוף השוק הסיטונאי, שם יש איזה מתחר בשוק שחור או משהו כזה. אומר להם הנביא, לא, עושק בקרבה, בתוך ירושלים, יש מקדש, בית ראשון עומד, שם, שם עושקים אנשים, שם לא מתנהגים ביושר, שם מתנהגים ברמאות, שם מתנהגים בגניבה, בגניבה בדעת, בגניבה בפועל וכו'. אל תנסו לטייח את הבעיות. עושק בקרבה, בתוך כל העניין הזה, אין סיכוי, כמו שאלירן שאל קודם, מה הוא רוצה להם? הוא קודם כל רוצה להודיע להם. עכשיו יש להם מילים של יחידאיות במקרא, מילים שאנחנו לא מוצאים כמותם בשום מקום. לא שלא ראיתי את הגמרא בתענית, אבל ראיתי אותה, אבל גם ראיתי את השעון, אז אני, יש פה עינתות צלימי ערב, יש פה לימוד מיוחד של הגמרא, מהרש"א, כל אחד משלים, אני מנסה להספיק, אז להתבונן בעניין הזה, וכאן יש ביטוי מיוחד, כהכיר בעל מימיה, כן, הכר הרעתם, חמאס ושוד ישמע בה, על פניי תמיד חולי ומכה, יבשרי ירושלים, פן תקע נפשי ממך, פן עשינך שממה, ארץ לא נושבה. מה זה כהכיר בעל? מה המשמעות של העניין הזה? במקור מספר 8 מלמד אותנו המלבי, כמו, המשמעות של העניין היא כזאת, כמו שבאר מעלה את מימיה, בית ובאר, כהוקיר, זה המקור, זה נובע, באר, לזכור את המילים, זה מילים יחידאיות במקרא, לא מוצאים אותה, וגם פה לא ברור למה זה נכתב בצורה הזאת, אבל כמו שהבאר כל הזמן יוצא מים מן המקור שלה, ירושלים מנפיקה רשע לעולם. זה לא מספיק אף פעם. ירושלים כל הזמן מייצר דברים רעים, מייצר דברים שליליים, מייצר דברים שלא מובילים לזכות קיום. ולכן הוא אומר, עד כדי כך, אני קורא את המזלים במקום מספר 8, הרעה הבאה לירושלים אינה חיצונית, רק היא הרעה שעשתה לה מעצמה לבי מעשה הרעים. הוא ממשיל, כמו שהבאר של מים חיים, תכיר מקור מימיה, זאת אומרת, המקור של המים, כולם רואים אותו. אתה עומד בבאר, אתה רואה שממנה המים יוצאים, לא מים הנשפחים בה ממקום אחר, רק הבאים ממקורה, כן הכר הרעתה, הרעה והצרה שבאה עליה, ממקורה כי ממנה נולדו הרעה ושם נהיידה. כי על ידי שחמאס ושוד יישמע בה על פניי תמיד, שאנוכי בא שוכן בשכינתי ובכל זאת יישמע בה תמיד חמאס ושוד. ממילא, אומר הקדוש ברוך הוא, עד כדי כך, תקע נפשי ממך, ונפינך שממה ארץ לא נושבה. ארץ לא נושבה, הכוונה היא ארץ שאין לה סיכוי להשתקם. דוב ואמורה, כל מיני דימונים במקרא, שכל אחד יכול לבוא ולומר לעצמו. עד כדי כך שהגמרא בברכות, מקור מספר 9, הרואה באר בחלום, אדם שראה באר בחלום, ישים ויאמר, באר מים חיים. קודם שיקדמנו פסוק אחר, כהכיר בית מימיה. זאת אומרת, עד כדי כך הפסוק הזה הוא נוראי, שאם אדם חולם על ערב הלילה, יגיד מיד פסוק טוב. כי אחר עודי יודע מה מצפה לו אם הוא יחשוב על הפסוק הזה בירמיהו שמגיע אליו. זה החלק הראשון של הדברים. אני חושב שגם בדברים שאמרנו, וכמובן שאפשר לומר עוד בעקבות הראשונים האחרונים בחז"ל, כל אחד מבין שאחרי שאומרים נבואה כזאת, אף אחד לא מקבל אותך עם איזה צלחת גלידה נחמדה. זאת אומרת, זה לא סימפטי לשמוע את זה. זה מאוד לא נעים. גם אם מישהו חלוק עליך, גם אם מישהו חושב אחרת, אבל כשאומר נביא, שהוא כביכול מייצג את ריבונו של עולם בעולם, והוא אומר דברים קשים כגון אלו, ושימו לב לדימויים, שימו לב למילים, שימו לב לעוצמה, למקצב, באיזה מקצב הדברים האלה באים, זה בהחלט דברים קשים מאוד, ועד כדי כך שהקדוש ברוך הוא אומר שהוא רוצה כביכול להסיר את השגחתו כביכול ניתוק לגמרי, יבשרי ירושלים. תראו מה אומר האברבנאל במקור 10, לכן יבשרי ירושלים, פן תקע נפשי ממך, רוצה לומר פן יפרד נפשי ורצוני ממך, כי תקע הוא מלשון בתקע כפי ערך יעקב, עניין הסרת הדבר ממקומו, פן עשימך שממה כאילו את ארץ לא נושבה מעולם. תשמע לאוזנינו משפינו מדבר.
ריבונו של עולם, דרך ירמיהו הנביא,
אומר לירושלים, אני מבקש להתגרש ממך, אני רוצה ניתוק יחסים טוטלי, כארץ לא נושב, כאילו שאף פעם היינו קשורים. אברהם אבינו לוקח את הבן שלו לעקדה, ומקדש את ירושלים, והלכו שניהם יחדיו. שם ירושלים קיבלה את העוצמה שלה, את העניין שלה, ולאורך כל השנים וכל מה שקרה. אבל המצב הוא כל כך קשה, לא רוצה לראות אתכם, לא רוצה לשמוע, לא רוצה להכיר, לא רוצה לדעת, ארץ לא נושבה כביכול העניין הזה. אז מה אנחנו מצפים? אלירן שאל קודם, אנחנו מצפים שאנשים יקשיבו, וכשאנשים מקשיבים, יש סיכוי, אולי נתקן, נשנה, נחליף, נשנה את האווירה, נעשה איזשהו עניין. מצפה לירמיהו כך, כה אמר השם צבאות, עולה יהוללו כגפן שארית ישראל, אשר ידך כבוצר על סלפילות. עוללו, מה אמרו עוללו מכירה לכם? מי שרד בעיר לבן? מה? מה זה עוללו? לא, עוללים, גם
כאילו...
יש כל הנביא נקרא עוללות? הכל נכון, אבל מה נקרא עוללות? עוללות השאריות של הענבים. במתנות העניים, אם נשאר כך, מותר לקחת, אם נשאר כך, אסור לקחת וכו' וכו'. אומר הקדוש ברוך הוא, ושימו לב, זה מתאים למה שהבאנו כבר בתחילת השיעורים, המון המון דימויים, מכיוון שירמיהו בא מהענתות מארץ בנימין, המון קרמים, המון גפנים, המון חקלאות. ירושלים זה לא עיר של חקלאות, ירושלים זה עיר של עבודת השם. פה יש מקדש וכהנים ונביאים וכו' וכו'. אבל מי שבא מבנימין, אנחנו יודעים היום, יש לנו יקד פורח בפסגות, יש לנו זה ארץ בנימין. משם ירמיהו מגיע, ובאמת להמון דימויים שלו בנבואה, הוא מביא מהעולם הפרטי שלו, מהרקע שלו. אז הוא יודע, אז הוא מביא פה גפן. ומה הוא אומר? הוא אומר, עם ישראל, אתם נשאלתם כבר, הרי ישראל יצאו בגלות לפני 50-60 שנה, שומרון בירת ישראל חרבה, עשרת השבטים גלו, נעלמו מאיתנו, לא מוכרים ולא ידועים. מה נשאר מכל הגפן הגדולה הזאת עוללות? נשארו כמה ענבים קטנים, אבל גם לכן אין סיכוי. גם לכן אין שום אפשרות להישאר בחיים. עולה לי, עוללו כגפן שהריד ישראל, אשר ידך כבוצר על סלסילות, על מי הדברה והעידה וישמעו, הנה ערלה אוזנם ולא יוכלו להקשיב, הנה דבר השם היה להם לחרפה, לא יחפצו בו. ירמיהו אומר, הם מכירים את האמת, אבל הם לא רוצים לקבל אותה. האוזן שלהם היא ערלה, זה המקום היחיד במקרא שמופיע עורלה ביחס לאוזן. תראו בטובכם את הפרק של רבי אליעזר במקור מספר 11. רבי זעירא אומר, חמישה עורלות הן, ארבעה באדם ואחת באילן. ארבעה באדם אלו הן עורלת האוזן. מה זאת אומרת עורלת האוזן? האוזן אטומה, היא לא שומעת. יש משהו שמחסה אותה, וכשמחסה אותה אתה לא שומע. עורלת שפתיים, עורלת לב, עורלת בשר. עורלת האוזן מניין, שנאמר והנה ערלה אוזנם. עורלת שפתיים מניין, שנאמר ואני ערל שפתיים, משה רבינו בגילוי עצמי. עורלת הלב מניין, שנאמר ומלטלת בשר לבבכם. נדמה לי שזה טעות, ומלטלת עורלת לבבכם. אין לי פה את פרנסה שיאשר או יכחיש, אבל כשזכינו ללמוד את נחמה ריבוביץ', אז תמיד היא הייתה מגיעה לי כדוגמה לעובדה שאין פשוטו של מקרא. כי הוא מלטן את עורלת לבבכם, פירושו של דבר, אנחנו צריכים עכשיו לרדת כולם לדע ביטוגו למנבח, לקחת את השכין הכי גדולה שיש לו, ולמול את עורלת הלב. זה פשוטו של מקרא. גבי כבר, הוא אירופאי, אני אסיאתי, אז הוא כבר זז בכיסא בחוסר נוחות, איך אני פה קורא לפרובוקציות כגון אלו. אבל מזה היא רצתה להעביר ראיה שאין דבר כזה פשוטו של מקרא, כי זה פשוטו של מקרא. אז איך להבין את זה? אני לא נכנס לזה, אני רק מזכיר, אבל זה לא נראה לי בשר לבבכם. הוא מלטן את עורלת לבבכם ורופכם לתקשיות, זה פסיק בספר דברים. אבל אני נזהר בכבודו של פרנסה, אז אני אומר את זה בהסתייגות. ואומר כל הגויים הרעים וכל בית ישראל הרעי לב, ועורלת הלב אינם אנחנו נקרא לעשות רצון קונם ולהציג אותו. הקדוש ברוך הוא מטיל את עורלת הלב בישראל ולא מקשים רופן, וכמובן עורלה באילן ומוקעתם קולט מאכל ורלתם עורלתו וכו'. אומר להם ירמיהו, אתם לא קשובים למה שאני אומר לכם, אתם עתונים. כל מי שנסה לסגור את האוזניים ברגע, אני כבר מוצא את עצמי צועק בכל הדברים הגדול, כי אני לא שומע את עצמי. אז זה מה שירמיהו אומר להם, יש כאן כביכול, אין מי ש... ולמה זה? למה עלה לאוזנם? למה הם לא מוכנים לשמוע? וכאן ירמיהו נכנס לעוד מהלך. ואת חמת השם מלאתי מלאתי אחי, אני כבר לא יכול לסבול את זה. אני לא מסוגל יותר, אני כל כך הרבה דברים יש אצלי, אני לא מסוגל יותר להתבונן בדברים הללו. ומה הוא אומר להם? הוא אומר להם ככה, שימו לב לפסוק הזה, תגידו לי איזה הדרגה מדובר פה. אנחנו לצערי לא מספיקים את הכל, יש פה עניין של לשון ושל שפה, דברים מיוחדים. שפוך על עולל בחוץ ועל סוד בחורים יחדיו, גם איש עם אישה ילחדו, זקן עם מלא ימים. מה אתם רואים פה בפסוק הזה? אני לא ירמיהו ולא התכוונתי לזעזע את המסיכה. מה אנחנו רואים בפסוק הזה? נו, תבואו איתך.
זקן עם מלא ימים, זה אותו דבר.
אתה נוגע, אבל לא. בדיוק. תנאי אומר לנו פה בצדק, הדרגה של הגיל. יש פה, זה מתחיל במה? בעוללים שדיברנו עליהם קודם, עובר לבחורים, לאיש ואישה, ומתחיל להזדקן מלא ימים. למה? יש אויב שכובש מקום. כל אחד מילה פה היה, יודע איזה הוראות קיבלנו מהמפקדים שלנו. תשמעו, אם יש ילדים, תעשו כך וכך. זקנים, מותר להם לעבור במחסומים, גם שיש רמת כוננות כזאת וכזאת. וזה ירמיהו אומר להם, יבוא לי פה אויב, הוא לא מבין את הסדר הכרונולוגי, לא מעניין אותו ילדים, עוללים, זקנים, צעירים, אבל יראו שזה בנוי בפסוק, ואת חמת השם מלאתי, מלאתי אחים, אני לא יכול יותר לשמור את הכל אצלי, אני חייב לדבר איתכם. שפוך על עולל בחוץ ועל סוד בחורים יחדיו, גם איש עם אישה ילחדו, זקן עם מלא ימים, ונסבו בתיהם לאחרים, שדות בנשים יחדיו, כי עתה את ידי על יושבי הארץ נאום השם, כי מקטנם ועד גדולם כולו בוצע בשר, מנביא ועד כהן כולו עושה שקר. פה אנחנו נפגשים עם תופעה שירמיהו סבל ממנה מאוד, נביאי השקר, אנשים שמתנבאים כביכול בשם השם ולא אומרים לעם את האמת. ותראו את המשפט הזה, וירפו את שבר עמי על נקלה למור שלום שלום ואין שלום. פה הביטוי הזה, מה זאת אומרת? אדם בא לרופא, ואדם חולה מאוד. הרופא אומר לו, שמע, ככה כמון, איך הביתה החולה יהיה בסדר. אז מה הוא אומר לו? שלום, שלום. אבל באמת מצד העניין, אין שלום. המצב הוא הרבה יותר חמור. למה עלה לאוזנם? למה הם לא מוכנים לשמוע? כי כנגד ירמיהו שאומר את דבר השם, יש נביאי שקר, והם אומרים שלום שלום חבר'ה. הבורסה עובדת, אפשר לקנות מכוניות חדשות, ההשקעות עולות, חנויות הבגדים מלאות. מה, בעוד 30 שנה יהיה חורבן? מה המשוגע הזה רוצה מאיתנו? מה הוא מבלבל לנו את הראש? הכל משתתו, כי מחר נמות, מה זה מניח אותנו בכלל? אנחנו נחיה, לא נחיה, מה, נפקמין אל הנכדים שלנו? איפה התחייבנו לדבר כזה? ותפיסת עולם, אנחנו מבינים עכשיו מה זה אומר נבואה שנפרחה לדורות נכתבה. ירמיהו מלמד אותם, דרך דבר השם שמופיע אליו, הוא הנביא בעת הזאת ובתקופה הזאת, שהנביא, ותכף נראה גם איך הוא קורא לו פה, הצופים, אלה שיודעים להסתכל, אלה שיודעים להתבונן, אבל כנגד אלה יש אלה שמחלישים, וכשאתה אומר שלום שלום ואין שלום, זה בדיוק הפרדוקס, זה בדיוק האנטיתזה, זה אומר א' וזה אומר ב', וממילא כל הדברים הם... אי אפשר לשנות אותם, אי אפשר להחליף אותם, כי הם אומרים ששלום שלום. הובישו כי תועבה עשו, גם בוש לא יבושו, גם אכלים לא ידעו, לכן יפלו בנופלים, בעת בקדפים יקשר, הוא אמר השם. תראו לרגע בדף המקורות שלפנינו, המפלט האחרון זו הבושה. דיברנו על זה בצדה שלישית בשבת, ולא נאמר שירחב הדחנו בהקשר אחר. אבל מה זאת אומרת הבושה? הרבה פעמים אדם מתנהג איתך בצורה לא יפה, אבל אם הבאת אותו למכך שהוא מתבייש, אז באיזושהי נקודת התעוררות, אדם מתבייש מעצמו, אדם מתבייש, איך הגעתי למצב כזה? לדוגמה, אדם הולך ברחוב, מתחיל איזה משהו עם אדם מבוגר, פתאום מוצא את עצמו, צועק על איזה אדם מבוגר. אם הוא בר דעת, הוא אומר לעצמו, שווה לי לספוג עלבונות וכו', מה, זה מדהים שאני אצעק על אדם מבוגר? לא מתאים, זה לא, מה שהילדים קוראים זה לא כוחות, זה לא מתאים לכל העניין הזה. וחז"ל אומרים שהבושה זה אחת ממעלות האדם, כי זה מה שנותן לאדם מנגנון לחזור לדרך האמצע, לחזור לדרך הנורמלית. כי אם אדם לא מתבייש מכלום, תראו איפה זה שאתה יוצא ערום ברחוב. בוא נשמע, אתה יכול להיות ערום במקלחת, אתה לא יכול להיות ערום ברחוב. אז אתה לא מתבייש ללכת כאן לברחוב? לא, לא, אני אלכת, אתה לא מתבייש מכלום. אתה לא מתבייש, אז משהו פגום בך, משהו השתבש אצלך. כך אומרים חז"ל במחילתא, מקור 13. ובעבור תהיה יראתו על פניכם, יראתו זו בושת פנים. סימן טוב באדם שהוא ביישן, זה סימן טוב, לבלתי תחתהו, מגיד שהבושת מביאה לידי יראת חטא. אם אדם מתבייש, אז הוא ירד מהחטא, הוא פוחד ממנו, הוא מרגיש לא טוב. כשנאמר, רובישו, כי תועבה עשו, גם בוש לא יבושו. כשהגמרא במסכת שבת אומרת, אמר הוא למקור מספר 14, לא חרבה ירושלים, אלא מפני שלא היה להם בושת פנים זה מזה. זו סיבה לחורבן, כשאנשים לא מתביישים אחד מן השני, אז הם יגידו את סטאפ הקיום שלהם, אז משהו לא, לא, זה לא מתאים, זה לא, לא, לא שייך בכלל. ושוב מביאים את הפסוק הזה, הרד"ק מאוד מפתיע, הובישו פירוש בצמיעה, כשעשו תועבה לא הבישו. זאת אומרת, הוא אומר, עד כדי כך, הם בכלל לא מתביישים, בכלל לא תופס אותם כלום. אז ממילא נגזר דינם לאבדון ולכיליון, כי אם רגש הבושה לא תופס, אנחנו עובדים. טוב, לא נשאר לנו שום דבר, אז מה יחזיק אותנו? מה ייתן לנו כוח? מה מאפשר לנו בכלל אפשרות להתקיים, אם אין לנו את רגש הבושה? כה אמר השם, יבוא אדם ויגיד, איך אנחנו יודעים איך אנחנו מתחילים להתקיים? ואיפה אנחנו יודעים? פה ירמיהו, אנחנו חגגנו בימי מנשה שהיה הסבא של יאשיהו וחגגנו פה בירושלים ועמדנו עבודה זרה בבית המקדש ו-55 שנה מנשה היה מלך ועשינו פה כל מה שאנחנו רוצים, הייתה עבודה זרה בגילוי, הרי לא בשליחות דמים לפי מה שראינו בתחילת ירמיהו, אנחנו ברוך השם כבר 3 חודשים עוסקים בספר הזה עכשיו ככה מדגישים יותר את ההתקדמות כי כל שבוע אנחנו משתדלים ללמוד פרק אז ככה מבואות קצת, לא קצת, הם היו חשובים שלעצמה, אז מה אנחנו אמורים לעשות עכשיו? איך אנחנו יודעים מה טוב ומה לא טוב? מנשה תודה, ירמיהו תודה, זה אומר שלום, זה אומר ולא שלום. איך אנחנו מסתובבים? רבותיי, זה דברים אקטואליים לבית בשבט תשעיים בית. אחד אומר בכו, אחד אומר בכו. גם בעולם הרבני, גם בעולם התורני, כל מיני דברים, איך אדם מתחדר? אומר להם ירמיהו, כה אמר השם, יש פה בחובת הלבבות, גם כן על ענייני הבושה, לא נספיק לראות את העניין הזה, אבל אתם יודעים מה, אולי, כבר שהזכרנו את הבושה, תראו לרגע במקור 17, במערב בנתיב הבושה, בנתיבות עולם, ובפרק כל כתבי, אמרו לנו קרובה ירושלים, אלא בשביל שלא היה להם בושת פנים זה, מצד ש... לא היה להם בושת פנים זה, מצד שנאמר, ובישהו גם תועבה, עשו גם בושת לא יבושת, פירוש דבר זה. כאשר האדם עושה חטא ומתבייש מן האחר, נקרא זה שאין הכל חטא. כאשר עושה חטא ומתבייש. הפשט הוא, יש תיקון לתיקון. אני עושה משהו שאני מתבייש ממנו. אני מתבייש, יש תיקון להעמיד אותי חזרה על המקום ועל הדרך. אבל כאשר אין להם בושה, דבר זה נקרא שהכל הוא בחטא, ואז ראוי להיות חורבן גמור שלא נשאר דבר. וכאילו, איבדנו כל הגבולות שלנו. אין לנו גבולות, אין לנו בושה, אין לנו גבולות. ואז אנחנו ללא סיכוי. אבל אילו היה להם בושה ומזה, לא היה כאן חורבן גמור, עד שלא נשאר דבר שהרי מתבייש וזה מתואר. אז מה אומר להם ירמיהו? בואו נחליט, מה עושים? כל אנשים ידעו על דרכים, וראו, ושאלו לנתיבות עולם, איזה דרך הטוב הוא לחובה, ומיצו מרגועה לנפשכם, ויאמרו לא נלך. והכימותי עליכם צופים, צופים כמובן עם הגמרא שזה מביאים, הקשיבו לכל שופר, ויאמרו לא נקשיב. לכן שימו הגויים, ודי אדע את אשר בן. הקדוש ברוך הוא אומר ביד הנביא, עם ישראל לא שומע אליי, אני פונה לגויים, אני פונה לעמים, לארץ אני פונה. שימי הארץ, הנה אנוכי מביא רעה אל העם הזה, פרי מחשבותם, כי על דבריי לא הקשיבו, לא הקשיבו, ותורתי וימצאו בה. הם לא שומעים לי, אני פונה אל כולם. אבל מה הפשט שירמיהו אומר להם, עמדו על הדרכים ומאו ושאלו. יש כאן חז"ל, לא הבאתי אותם, החז"ל הזה מופיע במדרש על תהילים, אבל יש כאן את המלבי. כה אמר השם, במקום מספר 18, מצייר אותם כמי שטעם מביא דרך, והולך בצידי הדרך ומחפש את הדרך. ואומרים לו, מה תחפש? הלועץ לעמוד על הדרך תראהו? למה נתית אל הצד? ואם לא תוכל להכירו בעצמך, שאל לעוברי דרך ויגידו לך. כן, ישראל ביטחותה מדרך השם, הם מבקשים דרך העושר. בודים לעצמם מצוות חדשות לסביבה השם. כמו שכתוב, היה השחת בחודש השמיני, בחודש אשר בדה מליבו, כמבקשים דרך השם. זה כמובן מלכות ישראל וירבעם, כשהוא עזב את ירושלים, הפך את שומרון לבירה, שינה את לוח השנה, החודש אשר בדה מליבו, נפקמינה לא להיום, אלא לשנה מעוברת, מה אומרים במוסלח, ולכפרת פשע, אבל רק לידיעה באלמה. אומר להם, אתם בקשו הדרך, הביין שנביתם מדרך אבותיכם דרך סלולה, אבל עמדו על הדרכים והתראו את הדרך ותכירו אותו. רצו לומר, מהי הדרך? קחו את ספר התורה, שם תראו דרך השם אשר דרכו בו אבותיכם. ואם לא תשכילו להכיר את הדרך, ותורת השם לא ידעתם, שאלו לנתיבות עולם, שאלו נביאיכם, שאלו פי חכמיכם, איזה דרך הטוב הוא לכו בה, כי הוא הדרך אשר בו תמצאו בגבוה לנפשתם הרוחנים. אנחנו לא מספיקים את הגלגל, יש לנו דרך, יש לנו שיטה, יש לנו עניין, אם תלכו בזה תדעו בדיוק מה יבוא. שמה עושה עם ישראל? עם ישראל, כולנו אלופים במעשים חיצוניים, אומרים ליהודי, בוא תעזור למישהו טוב, מה אתה צריך? 2,000 שקל? קח 2,000 שקל, עזוב אותי, תן לי שקל. אני רוצה פייסבוק, אני רוצה מחשב, אני רוצה לשבת בבית, אני רוצה... הבעיה הכי מרכזית שלנו היום זה חסד בגופו, חסד בכספים שיש בדור שלנו, אני לא יודע אם היה אי פעם בכלל. כי כסף כל אחד מוכן לתת, אחד יש לו יותר, אחד יש לו פחות, לא חס ושלום, יש אנשים שנותנים כסף של צדיקים גמורים, אבל מה אומר להם ירמיהו? תסתכלו לרגע בפסוק ח', למה לזה לבונה משווה תבוא? אתם הולכים להביא לי קורבנות לבית המקדש, מלכת שווה הביאה בשמים מיוחדים שלא היה אותם בכל העולם, אני לא צריך את זה, אתם לא עושים לי טובה בעניין הזה, וקנה הטוב מארץ מלכת, או לא תיכן לו לרצון וזבחיכן לו ערבו לי. לכן הוא אמר השם, אני נותן אל עם הזה מכשולים, וחשלו בם אבות ובנים יחדיו, שכן ורעו ועבדו. כל אמר השם, הנה עם בא מארץ צפון, וגוי גדול יאור מיר כדי ארץ. האויב מתעורר, האויב יוצא לדרכו, קשת וחידון יחזיקו. נו חיילים, מה זה קשת וחידון? אני קשת וחידון. כלי מלחמה, אבל איזה כלי מלחמה? כידון, לא, קשת זה מרחוב, כידון זה מקרוב, בחרבים ובקשתי. אשר לקחתי מיד האמורית בחרבים ובקשתי בתפילתי ובזה, שם הסברים יפים מאוד מסביב לעניין הזה, למה יעקב אומר את העניין הזה, אבל כאן הוא אומר, תשמעו, יבוא אויב, יש לו טילים ארוכי טווח, אבל יש לו גם אמצעי לחימה מקומיים, אכזרי ולא ירחמו קולם קיים יהמה, ועל סוסים ירכבו. כל האמצעים, צוללות, ים, סוסים, מלחמת יבשה, ארוך כאיש מלחמה, עלייך בת ציון. שמענו את שלמה, רפו ידינו, צרייך את דקתנו, חילקה יו לידה. כמו צירי לידה, אבל פה יש איזה נחמה, כי צירי לידה הם כואבים מאוד, אבל מלידה נולד ילד, ממשיך. עם ישראל ממשיך, אין פה כליה אחת ושלום. יש פה דברים מאוד קשים, אבל יהיה פה המשך. ומה הוא אומר להם? אל תצאו השדה. כולם נשאר בבית, סגר, לא כדאי לשאר לצאו החוצה, מסוכן מאוד. ובדרך אל תלכו, כי חרב לאויב מגור, מגור מנשון פחד, פחד אימים מסביב, בתמיך הגריף צעת והתפלשי באבל, באבל, אבל יחיד עשי לך מספר תמרורים, כי כי פתאום יבוא השודד עלינו. יבוא השודד עלינו, יש פה סיפור מבין בגמרא בגיטין, אני מניח שאתם מכירים אותו, על צפנת בת פניאל, ויבוא השודד עלינו, עלינו, זה או על הנביא ועל עם ישראל, או על הקדוש ברוך הוא ועל עם ישראל. הקדוש ברוך הוא נמצא פה כביכול, סליחה על הביטוי, בקו הספר. הוא מצד אחד רוצה להחמיר את עם ישראל איפה שצריך, אבל מצד שני, אמו אנוכי בצרה. הקדוש ברוך הוא איתנו. אם עם ישראל סובל, כביכול, שכינה בקדוש. אז יש פה את ה... שימו לב, איך זה מתחיל? אבן יחיד הסלילה, אבן יחיד, זה דבר פרטי, מספדת תמרורים, כי פתאום יבוא השודד עלינו. הנביא אומר, השודד יבוא גם עליי, אני אומר לכם מבואת זעם, אבל אני הרי איתכם, אני לא הולך לברוח מפה. אני חלק מעם ישראל, השודד יבוא עלינו, עלינו, גם אני בתוך העניין. בכון, זה סופי הסיום, בכון נתתיך בעמי מבצר, בכון זה ביטוי לאיזה חוזק, לאיזה עוצמה. ולמה צריך פה חוזק ועוצמה? אחרי נבואה כזאת, אנחנו מצפים שיעשו סיכול ממוקד בירמיהו. מי רוצה לשמוע לנו את זה? כל אחד רוצה לאכול ארוחת בוקר עם פנקייקים, ואני יודע מה עוד כל מיני מרים בשם כגון אלו, ורוצה לשלוח בשקל. מי רוצה לשמוע כזאת נבואה? זה מעטה עצמה עבורת רק שאתה לומד אותה, ואתה חושב על הסיטואציה ועל העניין. אז הקדוש ברוך הוא אומר לי, ירמיהו, יש לך שליחות, יש לך תפקיד. נכון, יש לך פה כוח, יש לך פה עוצמה. בכל נתתיך בעמי מבצר ותדע ובחמת את דרכם. כולם שרי סוררים הולכי רכיל, נחושת וברזל, כולם משחיתים המה. מה ההבדל בין זהב וכסף לנחושת וברזל? זהב וכסף זה מתכות טהורות, זה מתכות איכותיות. ברזל ונחושת זה כבר מתכות שירבבו בהן גם קצת פסולת. נחר מפוח מאש תם עופרת לשד, שרוף, שרוף ורעים לא ניתקו, כסף נמאס קראו להם כי מעט השם בהם. זאת אומרת, הם לא ניתקו, גם כשאני מעביר אותם באיזה קור היתוך, הרשעים נשארים, הם לא ניתקים, הם לא עוזבים, הם לא הולכים. מה ראינו פה היום? אני רוצה לשאול לכם את הרוח טוב קצת. כל עוד אנחנו בשיעור בתנך, אבל קודם כל סייעת הדשמה יש איתנו לגמור את הפרק. אני מקווה שהצלחתי להעביר את המסר, את הנקודה, את העניין שעולה, כי בשבוע הבא אנחנו נפגשים גם כן עם איזשהו נושא, חל השם, חל השם, חל השם אמא. יש לנו תעודת ביטוח בית המקדש. אם יש לנו בית המקדש, לא מעניין אותנו כלום. אז ירמיהו יוצא כנגד כל הדברים האלה, ולכן הוא אומר את הנבואה בבית השם, וזה דבר מיוחד שאומרים לנביא איפה לומר את הנבואה וכו'. אבל מה שראינו היום זה היה המשך לשבוע שעבר. אם אנחנו הראשונים של ספר ירמיהו, אמרנו שירמיהו משתלב בתהליך התשובה של יושיהו, ולמעין יש לנו שם דברי נחמה, ודברים כאלה ודברים כאלה, כאן ירמיהו מוסר להם עצרות, מוסר להם ידיעות ברורות וקשות וחריפות וחמורות מאוד. הפרק הזה, אם אני אומר שוב, ראינו את הדברים, אני לא אומר בקיצור חד ושלום, עמדנו על הנקודות המרכזיות וכולי, אבל גם הדברים שדלגנו וגם הדברים שמראש ידעתי שלא נספיק, דברים קשים מאוד מאוד מאוד, לא קל העם לשמוע את זה. זה התפקיד של ירמיהו, הקדוש ברוך הוא מחזק אותו, והמילים הללו נכון, והוא הופך אותו כביכול ליוצר מתכות. כשיוצרים מתכת והכל בתוך אש, הכל נעשה בצורה כזאת, מפרידים את הפסולת מן הזה, אומר הקדוש ברוך הוא, גם זה לא יעזור, לא נמצאים עדיין במקום הזה. וזהו, ובנימה הלא אופטימית הזאת אנחנו מסיימים את השיעור ואת הפרק שלפנינו. בעזרת השם בשבוע הבא, הדיבור המיוחד הזה, כשפי השיאים של הפרק הבא, זה הקריאה הזאת, איכל השם, איכל השם, איכל השם, אמא, כביכול תעודת ביטוח שירמיהו אומר להם שפג תוקפה. ערב טוב ומתראות.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.